ה' שבט תפרי סמכי. יהודי בן 58 נפטר, וכמובן שהעובדה ש90 שנה אחרי זה יושבים כאן ומסתום בהרבה שטיבלך של גור גם הלילה, זה עצמו מעיד על הרושם והעקבות שיהודי בקליבר שלו השאיר במחשבה של הדורות האחרונים. וכיוון שאנחנו עוסקים עכשיו בתרומה שלו להבנת רש"י, אז אנחנו פטורים במסגרת הזאת על כל פנים מלדבר על נקודות נוספות באישיותו, כולל המאמצים הגדולים שהרצל עשה להיפגש איתו מתוך חוש מדיני חזק מאוד ואמיתי מאוד, ששיחה ביניהם, אם תצא לפועל, יכולה להניב פירות מבחינת הציונות המדינית. עמדתו של השפת אמת צריכה להיבדק בפרספקטיבה של 90 שנה, כשערכים לא מבוטלים של הציונות פושטים את הרגל לעינינו. אז זה נעזוב עכשיו בחכמים שלאחר מעשה, מה היה קורה אם וכו' וכו'. אבל זה גם כן מרכיב אחד מהפנים המגוונות של אישיותו, גם בהלכה, שחלק גדול מן הספרים, אלה שנתפסו על קודשים ועל מועד וכו', נתפסו, וחלק לא מבוטל, כולל גם תשובות רבות בהלכה, נקברו בוורשה בתפשין על ידי בנו בעל אמרי אמת, כשהנאצים פלשו, וכבר דיברנו על הצער הגדול שאותם עשרות של סכים עם כתבי יד, גם של לו, גם של אבי וגם של זקנו וגם של בנו, לא הגיעו לידינו. על כל פנים, בקטע מאוד מצומצם שאנחנו עוסקים, דהיינו בפרשנות על דברי רש"י, שזה כמו שאנחנו רואים ובעזרת השם עוד נראה, זה מקצוע גדול בכלל בלימודי המקרא ומה שמתלווה לזה. הרי גם בעצם העניין הזה של פרשנות השפת אמת לרש"י, יש פה העמקה עוד יותר גדולה, כי מה הייתה אחת נאמר האומנויות של רש"י? זה ראינו כבר ומיד נראה פעם נוספת. רש"י לא פעל בחלל ריק. היו לפניו דברים רבים, שיטות של פרשנים שקדמו לו בבני דורו, וגם פרשנים קדומים יותר, וכמובן גם פרשנות חז"ל. חז"ל, על פי מגמתם, אם במדרשי ההלכה ואם במדרשי האגדה, היו להם כללים מסוימים, מגמות שהם ביקשו להשיג. הם לא מנוסחים. אנחנו צריכים מתוך הטקסטים שלפנינו, מתוך החומר שלפנינו, לגזור מהם הכללים ומהם הדרכים שבהם הם הגיעו למגמות האלה. אבל משהו מעין זה עשה גם רש"י. רש"י הציב לעצמו מספר מגמות. אנחנו ראינו את זה נניח בשבוע שעבר, ואני לא באתי אלא. אז יש לו איזה מין יעדים. על סמך היעדים האלה, ערך רש"י את הסלקציה. זאת אומרת, אחת מנקודות השיא של אומנות הפרשנות של רש"י, זה ללקט מתוך החומר שלפניו את אותם הקטעים ואת אותם הפירושים שהם רלוונטיים לפי המגמה שלו. יותר מזה, יש לעיתים, ולפנינו זה אחת הדוגמאות, שרש"י ערך הרכבה. זאת אומרת, הוא ליקט נקודה מפה ונקודה מפה, הוא גם לא ראה את עצמו כבול לשיטה מסוימת, והוא יכול היה לבחור לעצמו בהתאם למגמות שהוא הציב לעצמו, יכול היה לבחור לעצמו קטע מפה וקטע מפה, ובאמנות מופלאה להרכיב אותם כדי שהדבר הזה ישרת את המגמות שהוא הציב לעצמו. והיה לכם למשמרת. מה פירוש? מה צריכים לעשות עם זה? אומרה שזה לשון ביקור. צריכים לשמר אותו, צריכים לשמור אותו. כיצד? שטעון ביקור מימום 4 ימים קודם שחיטה. צריכים לבדוק במשך 4 ימים אם זה בסדר. ומפני מה יקדים לקיחתו לשחיטתו 4 ימים? למה צריך לעשות דבר זה? מה שלא ציווה כן בפסח דורות. זאת אומרת, אחת מהבעיות בפרשנות, בכלל גם בפרשה בתורה, זה היחס החופף או הנוגד בין פסח מצרים לפסח דורות. ואחד הדברים הם שפסח מצרים ליקוחו בעשור. ודבר זה איננו נוהג בפסח דורות. האם יש ביקור בפסח דורות? בזה יש מחלוקת ראשונים. השאלה היא אם הביקור הוא תלוי גם בלקיחה, או שתיאורטית אתה יכול לא לקחת אותו, אתה יכול להיכנס אל הרועה ולבדוק שם את הכבש, ורק אחר כך מתי שתרצה לקחת אותו, מה שאין כן בפסח מצרים. על כל פנים, לקוחו הוא רק בפסח מצרים. היה רמתיה בן חרש אומר, הרי הוא אומר, ואעבור עלייך וארך, והנה איתך את דודים. הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שגל את בניו, ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגלו, שנאמר ואת ארום ועריה, ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, שנאמר מתבוססת בדמייך בשני דמים, ואומר גם עד בדם בריתך שילחתי אסירייך, מבור אין מים בו, ושהיו שטופים בעבודה זרה, אמר להם משחו, קחו לכם, משחו איתכם מעבודה זרה, וקחו לכם צון של מצווה. אז דברי רש"י אלה, שמיד אנחנו נראה את המקורות החזליים שלהם, הם בנויים על סמך כמה הנחות. נתחיל מדבריו של רמתיה בן חרש. הפרק ביחזקאל, שהפסוק הזה, או ששתי הפסוקים שהוא מצטט, לקוחים ממנו, מספר על ילדה אסופית. כל הפרק כולו הוא ציורי מאוד, כששם מתארים על איזה ילדה כמעט בת יומה, או בת שעתה, שנוטשה על ידי אמה היולדת. מצאו ילדה, שזה אתה נולדה, עוד בכלל לא עשו לה את הטיפול הראשוני של חדר לידה, ומישהו הזניר אחותה. ועבר, כמו שאנחנו מתארים באגדות, עבר איזה אביר נחמד וראה את הילדונת הזאת, ולקח אותה וגידל אותה, וכמובן הוא קיווה שבגיל מתבגר היא תגמול לו כפי שראוי, והיא עשתה הפוך. זה תורף הסיפור. הנמשל הוא פשוט, כלל ישראל זוהי התינוקת, הקדוש ברוך הוא הדוד שמקווה, והנה היא מאכזבת אותו לכל אורך הדרך. אבל אנחנו מדברים עכשיו על אותם קטעים שהם רלוונטיים. כן, ואעבור עלייך, וארך והנה איתך את דודים. זאת אומרת, אחרי תקופת הגידול, הילדה הזאת כבר בגרה. אז פרשו חז"ל מה זה? הגיע שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו. אז לכאורה אני צריך לבצע את זה. אבל אם הביצוע הזה יהיה חד סטרי, יחסר משהו בגאולה. צריך שתהיה גם התעוררות מהצד השני. אז איך תהיה התעוררות? במה יעשו ישראל משהו? אלא כדי ולא היה בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו. שנאמר ואת ארום ועריה. ומי שיבדוק שם בפרק יראה דבר מעניין מאוד, שהיסוד של הלבוש, של הבגד, תופס שם מקום חשוב מאוד. בדרך הטבע, מי שנולד הוא נולד ארום ועריה. אבל המומנט הזה מלווה את המשל בהרבה הרבה תחנות, כולל גם את היסוד הזה שהוא מלביש אותה, ויש שם אפילו תיאורים של איזה לבושים וכו' וכו'. בעיית הלבושים שכשאתה קורא את הפרק, נראית אחד מן המרכיבים, היא יסוד רעיוני גדול מאוד. המצוות נתפסות כאן, אותן שתי מצוות, כלבוש. איך אפשר לצאת לדרך כשאין לבוש? אז מבקשים על ידי המצוות לתת לבוש, ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. וכאן רש"י מבליע שמלו באותו הלילה. ליל היציאה ממצרים מאופיין על ידי שני דמים. על ידי דם הפסח ועל ידי דם המילה. שנאמר, ושוב זה נאמר שם, ועבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך. אז הפשט הפשוט של המשל, מתבוססת בדמייך, ילדה שזה אתה נולדה, ועוד לא עברה את התהליך הראשוני שאחות בחדר לידה עושה לה, אז היא עוד מלאת דם ומלאת כל הסיפור הזה שצריכים עכשיו לנקות אותה. אז וערך מתבוססת בדמייך, באותם דמים שהם דמי על... בדרך כלל, דם שיצא מהגוף, הוא מעיד על משהו לא בריא, הוא מדליק נורה אדומה. פה הדם הזה הוא מאוד חיובי. אלה הם דמים שמראים שיש פה משהו קונסטרוקטיבי, שיש פה לידה בריאה וטובה, מה שצריך את הדברים התפלים הללו להוציא כדי שהלידה תבוא להשלמתה. לכן, וערך מתבוססת בדמייך, זה גם כמובן מסביר את ההמשך או את הסיום המפורסם, ואומר לך בדמייך חיי. דרך כלל דם, כשהוא יוצא, הוא ממעיט את החיות, וכאן בדמייך חיי. ואומר, וכאן הוא מצרף את הפסוק מזכריה, זה דם ברית, ובעזרת דם הברית הזאת ישולחו האסירים מבור, דהיינו מבית הסוהר. עד כאן הדברים האלה. עכשיו מה רש"י פה צרף משפט נוסף? ושהיו שטופים, מרגישים כאילו איזו מלאכותיות, ושהיו שטופים בעבודה זרה, לא זו בלבד, שלא היה להם משהו חיובי, דיינו לא היה להם מצוות, אלא יש בעיה נוספת, אין להם דבר חיובי והם שקועים בדברים שליליים, הם שקועים בעבודה זרה שהיא בוודאי מונעת את גאולתם. נגד זה אמר להם משכו וקחו לכם. אז עצם הביטוי הזה משכו בפשטות, זה באיזה מקום שהוא הצון הרי נמצא, מי שרואה לפעמים בשוק הכבשים, כשכולם ככה דבובים זה לזה, ואחרי שהוא בוחר לעצמו, אז הוא מושך אותו, פשוט הוא מושך אותו או בחוט, או בחבל, או בקרניים. הצד הפיזי משכו, והמשיכה הזאת, מי שלומד את הסוגיה של, של קנייה, של משיכה, מושך, משכו וקנו, וקחו לכם. אז זוהי פעולה שהיא מביאה את הצד הטכני, מה שנעשה שם. השאלה היא למה המקרא ציין את הדבר הזה? פרט לצילום מצב, הוא גם אמר דברים יותר רמוזים פה. משכו ידיכם מעבודה זרה, משיכה במובן לא של קיום קונטקט, אלא של ניתוק מגע, תמשוך את ידך מן העסק, ככה היד, את היד אתה מושך, דהיינו, שהיד לא תקיים מגע עם עבודה זרה, וקחו לכם צון של מצווה. זאת אומרת, יש פה איזה מטבע של שני צדדים, גם עבודה זרה, ובחד המחתה, גם לקחת בפועל צון של עבודה זרה, שהוא כנראה הצד החיובי של העבודה זרה. זה רש"י כמו שלפנינו. כמו שאמרנו, רש"י תייח פה כמה יסודות. עכשיו נתבונן, זה לקוח כמובן מרש"י השלם, מהם המקורות של רש"י. זהו לשון ביקור, היה לכם לשמרת, מגיד הכתוב שהם מבקרים אותו דלית ימים קודם לשחיטה, זה המקור במחילתה, ופעם נוספת במחילתה מביא את רמתיה בן חרש, כמו שהוא לפנינו שרש"י העתיק אותו, ואני קורא בטור השני, רב לזר הכפר ברבי אומר, וכאילו היה בידם של ישראל דלת מצוות שאין כל העולם כדאי בהם, שלא נחשדו על העריות ולא על לשון הרע ולא שינו את שמם ולא שינו את לשונם. אז מה יצריך עוד? יש מה שיש, ומפני מה הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו דלת ימים, לפי שהיו ישראל שטופים בעבודה זרה במצרים, ועל זה, בעבודה זרה שקולה כנגד כל המצוות, אמר להם ישרו ידיכם בעבודה זרה והידבקו במצוות. מה עשה רש"י עכשיו לפנינו? רש"י ציטט רק את הרב מתיה בן חרש, והביא את המחילתא, והתעלם מזה שהיו שטופים בעבודה זרה, זה הוקימתא שונה לגמרי, שאמר אותו אחד מן התנאים, כנראה כקונטרסט, כמקביל במקרה הטוב לדברי רמת אבן חרש. אז רשי עשה לנו פה איזה קוקטייל אחד ומרח את זה הכל כעסקה אחת. והנה במקורות נוספים, משכו וקחו לכם, רב עקיבא אומר, משכו מי שיש לו, וקחו מי שאין לו. זה גם כן איזה הוקים תחת. הכל מרגישים בכפילות של משכו וקחו. יוסי הגלילי אומר, משכו איתכם עבודה זרה והתאבקו במצווה. תראה מה כתב הרבר תנורה. אמרנו כבר שלבר תנורה יש ספר, כך מיוחס על כל פנים. אמר נקה, זאת אומרת צמר נקי, זה פירושו של רבי עובדיה, בר תנורה על רש"י. זה כמובן אחד הדברים שראינו, שהם דאגו גם גדולי הדורות לכתוב פירוש לרש"י. את זה אומר הבר תנורה על מה שכתב רש"י בפרק י"ד פסוק כ"א. משכו מי שיש לו ימשוך מי שלא. שם הביא הרש"י את ההוקים את הזאת. קשה, שהרי למעלה פירש משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צון של מצווה. כמו רש"י לפנינו, אז למה רש"י כאן שינה? יש לומר, דהי דלעיל דרשת רמת הבן חרש, וזה שבכאן פירש רש"י ממש. אז כאילו ניסה לפרש את שני הדברים האלה. וכאן באמת כבר העיר מיד הרב כשר, אני קורא בשורה של למעלה. ובפירוש הרב עובדיה בר תנורה כאן כתב על הדרש של רש"י, משכו מי שיש לו, שזהו פירוש רש"י ממש, ותימה שלא עיר שמפורש כן במחילתא. הבר תנורה רצה להרוויח מדוע רש"י הוסיף. אז הוא אמר, הוא לקח את המחילתא והוסיף משלו, לגיטימי. אבל צריך להבין, הרי מפורש יש עוד קטע אחר במחילתא, שהוא כנראה נעלם מן הבר תנורה, והוא כתב את זה ממש. וכך באמת יש גם בדברי המזרחי, אבל המזרחי אמר פה יסוד נפלא מאוד. שהיו שטופים פירוש, ועוד יש טעם אחר, חוץ מטעם רמתיה בן חרש, והוא הטעם של רב אלעזר הקפה. זאת אומרת, מה שכתוב בקטע של רש"י, ושהיו, אמר רבי אליהו מזרחי, שהכוונה היא שיש פה טעם נוסף ושל רבי אלעזר הקפה. משכו מי שיש לו צון ימשוך, מי שלא, וקחו מי שאין לו, ייקח מן השוק. במחילתא זה נאמר, אליבא דתנא קמא, ולא אליבא דרבי אלעזר הקפה, דאמר משכו ידיכם מעבודה זרה, והידבקו במצוות. אז הוא שאל, מדוע שם, בפסוק כ"א, רש"י הביא רק הוקימתא אחת ולא את שלנו עבודה זרה? מפני שזהו יותר קרוב לפשוטו של מקרא. כולנו מסכימים. משכו, קחו לכם, זה צילום של הפעולה. או משכו מי שיש לו צון ימשוך מי שלא, או קחו מי שאין לו ייקח מן השוק. במקורות החזלים שלפנינו לא כתוב בשום מקום שקורבן שבא על כפרת עבודה זרה טעון ביקור 4 ימים. אלא מה נאמר, זה היה חד פעמי, אולי לחומר הקושייה, נגיד תירוץ כזה. על כל פנים, יש לפנינו דוגמה של רש"י על הגיוון שלו עם פרשנות כמעט מאחרי תקופתו או סמוך לתקופתו ועד ימינו. נראה עכשיו, כמו שאמרנו הלילה 90 שנה לפטירתו של השפת אמת, נראה מה הוא אמר על דברי רש"י אלה. משמע שהיה להם תכלית השלמות. מה מסופר פה? איך הוא למד פשט בספר יחזקאל? מסופר פה שהוא מצא ילדה. לא כתוב שהילדה הזאת הייתה בעלת מום. לא כתוב שהיה חסר משהו לילדה הזאת. היא הייתה ילדה שלימה. מצאתי ישראל. ימצאהו בארץ מדבר, המציא. מצא אותה. הם נתון. מה חסר לילדה הזאת? לילדה הזאת חסר לבושים. הלבוש הוא דבר תפל לגוף. הלבוש הוא דבר נספח. אז הוא אמר, מה משמע מכאן? שהיה להם תכלית השלימות. איימה שאין לו בגדים, אז היינו בבחינת הפנימיות, ורק ארום ועריה בבחינת המלבוש. והוא למד גם את זה מעומקו של המשל. וכמו המשל, שתכלית האישה להיות כלי להוליד ולעשות פירות. במה תיבחן הילדה הזאת, במה ייבחן הילוד הזה, אם הוא באמת מתפקד? הוא אם הוא יגדל, אז הוא יכול לעשות פירות נוספים, והיא תוכל להעמיד צאצאים. וזה בכלל לא קשור למלבוש. אז מה אתה עושה סקנדל כזה, ועבור עליי ועירי עכשיו? הרי יש לפניך אדם שלם, אדם בלי פגם. ובמה נבחנת שלמותו? בזה שהוא יכול להשתלב במערכת היצירה. רק שהמלבושים הם היופי מבחוץ. ואיך העניין הזה מתייחס לבעיית הגאולה? היוצא מפה, לפי דבריו, שהיצור הזה שאנחנו דנים בו היה שלם. ונא להבין שעומק דברי השפת אמת האלה חודרים ויורדים עד לבעיה המרכזית ביותר של הלאומיות של עם ישראל. במה מתייחד עם ישראל משאר האומות? וזה קשור לכאן, כי על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על רגע הלידה. נתחיל כך. נדבר במישור סוציולוגי. מה ההסבר המקובל במדע הלאומי, הסוציולוגי, הסוציאלי, איך שנרצה? איך מתהווה עם? הדבר המקובל הוא שאנשים, זה מופיע גם בכתבי הרב קוק כמה פעמים, שאנשים שנמצאים בטריטוריה משותפת, נלך לתקופה הקדומה, והם מרגישים שכשהם בודדים, אז הם חשופים לחיות רעות, הם חשופים לשודדים, הם חשופים לפיראטים, ואז הם מתאחדים. הם מתאחדים קודם כל לצורך הגנה. במקום אחד ברב קוק כתוב, חברת ביטוח. זה חברת ביטוח כזאת שהיא מבקשת להתאחד כדי לשמור על עצמה. אחר כך, כשהאיחוד הזה מתעמק, כשהשיתוף הזה נעשה יותר עמוק, אז הם מקבלים שפה משותפת, הם יוצרים היסטוריה משותפת, יש להם טריטוריה משותפת, ואז בא איזה יסוד אידיאולוגי שמסביר או מחזק את היסודות הגשמיים האלה. מי שיתעמק עמוק בתזה הזאת, רואה פה את היסוד המטריאליסטי. היסוד החמרני בכלל של הסברת התופעות בעולמנו. לאומיות, וזה מילת מקודשת, כל פנים כך בתרבות המודרנית. אנשים מוסרים את נפשם על זה. למה טוב למות בעד ארצנו? למה? מכיוון שמה בארצנו מה? בארצנו יהיה לנו חיים כלכליים יותר טובים. אז עוד פעם, הכל יסודות כלכליים גשמיים חמרניים. על גבי היסודות הבראשיתיים הללו, הפשוטים, הגשמיים הללו, אחר כך בא איזה קינמון, בא איזה קרם על ההוגה הזאת, איזה יסוד פנימי יותר, שאתה מבקש לפרש אותו כיסוד רעיוני לנטייה הלאומית הזאת. אמר הרב קוק, אני מוכן לקבל את הדבר הזה בתולדות התאבות הלאומים בכלל. דבר זה קיבל חריפות במאה ה-50 שנה האחרונות, בתקופה שהלאומיות התחילה, הרי יש לפנינו, המייסים את הבוסניה, המייסים את הגרוזיה, מה זה? כל מקום שהיה משהו מלאכותי, כל יוגוסלביה לא הייתה קיימת כזאת, רק בגלל מלחמת העולם הראשונה, שנתראה, היה יצא, המייסים ברית המועצות, לא ברית ולא מועצות, שום דבר, נפרדו מחבר. כל הסיפורים האלה איך התחילו? מלאכותי. במקומות שהיה זכר היסטורי יותר עמוק, אז זה עוד יותר מלוכד. אבל כל איטליה, בלגיה, כל מי שמכיר קצת מה שקרה ב-200 שנה האחרונות באירופה, יודע, שלא לדבר על אפריקה עכשיו, זה הכל לא פנימי, לא מהותי, לא, אין יסוד רוח. צריכים ללכת רחוק? עם פלסטיני, לא היו ולא ניברו. מי שיודע מה שהיה בארץ הזאת, לפני, כמה חורנים באו, 80-90 שנה, לא היה אפילו מבחינה כמותית. אין, אני חושב שזה עובדתית נטו, אובייקטיבית. עובדה היא שאין שום תרבות, שאין שום צד, מה, איזה פינה נידחת באימפריה האוטומנית. שלא יספר, רוצים להגיד שעכשיו יתחדש, בבקשה. אבל שיגידו אמת, כל סוציולוג, וכל חוקר יודע שזוהי העובדה. אז זה מה שנוגע בגדול. מה שנוגע לעם ישראל זה התהליך הוא הפוך. יש נתון, נתון רוחני, זה בדיוק מה שכתוב פה. אני חוזר. משמע שהיה להם תכלית השלמות והיינו בבחינת הפנימיות. ורק ארום וריה בחינת המלבוש. היו חסרים הכלים החיצוניים של מדינה, של עם, של לאום, של צבא, של דגל, של דרכון. וכמו המשל שהתכלית האישה להיות כלי להוליד ולעשות פירות, רק שהמלבושים עם היופי מבחוץ. והאמת, כי כל הגלות והגאולה הוגברו המלבוש והגוף. אבל הנפשות שבבני ישראל לעולם הם בתכלית הדבקות בשורש העליון. הילדה הקטנה הזאת היא נתון שלם. גאולה וגלות הם המעבר שאז בודקים במה אתה זוכה על ידי מעשיך שתקבל באמת לבושים כאלה. ועל זה נאמר שחורה אני ונאווה, שכל השחרות מבחוץ שזפת נהיה שמש. חז"ל דיברו על כך שהשחור הזה הוא לא מהותי, הוא דבר חיצוני. השתזפת, יעברו כמה שבועות והשיזוף הזה ייעלם. וכמו שאמרו חז"ל, נאווה אני במעשה אבות, פירוש בשורש הנטוע בנפשות בני ישראל. והעידה כתוב ואעבור עלייך, ואז מה? וראה השם יתברך פנימיות ליבות בני ישראל שהשתוקקו אליו יתברך, ולא היה להם כוח להוציא רצונם מכוח אל הפועל. פוטנציאלית יש לילדה הזאת כוח להמשיך ולדות. הבעיה היא איך עושים את זה בפועל. פוטנציאלית, המבנה של הלאומיות הישראלית שונה בעיקרון. יש כאלה שזה מתחיל אצלם מהקליפה, ומן הקליפה אחר כך הם יוצרים את הפרי. יש כאלה וזה המיוחד עם ישראל, שיש לו גרעין של הפרי, והפרי הזה מסביב לעצמו רוקם אחר כך את התופעות החיצוניות. והוצרכו לסיוע המצוות שכולם הם עיצות איך להמשיך הערה הפנימיות גם בחציונות והגשמיות. הפנימיות היא נתון, וזה מעשה האבות. עוד יותר עמוק, הפנימיות היא אותו תיומת שעליה מדבר הכוזרי. אבל לא חשוב עכשיו מאיפה זה בא, זה נתון. כל מה שנעשה, סממנים לאומיים, הם דברים שהם הלבושים. ודאי לבוש זה דבר חשוב מאוד. אבל זה דבר שהוא מראש תפל אל העיקר. ועל עניין זה אמרו חז"ל, למה נמשלו בני ישראל לתפוח? פריו קודם לעליו, שהקדימו נעשה לנשמה. הפרי הוא התוכן. כי תכלית המצוות הם לזכות על ידיהם לתאר הלב ולהידבק בו יתברך. ובני ישראל קודם המצוות היה בהם תשוקה, שהוא עיקר המכוון של המצוות, ולא לחינם בחר השם בבני ישראל, כאשר העם שמשתוקקים איך לצאת מבלי העולם, להידבק בו יתברך ונתן להם המצוות. משכו וקחו, שעל ידי המצווה המשיכו עצמם אחריו יתברך, כמו שאמר משכן יחריך הנרוצה. ומצינו שקיבלו מצווה ראשונה זו בשמחה, כמו שאמר, ויקדו וישתחוו, וכן כתיב, וילכו ויעשו בנסות כאשר ציווה. פירוש, גם כי ידעו שהגאולה יהיה על ידי עבודה זאת, מכל מקום, זה סתם ככה, איזה וורט מן הצד. וילכו ויעשו כאשר ציווה. הפירוש כאשר ציווה, הם היו צריכים לעשות, בגלל שהם ידעו שזה הדרכון לגאולה. התשובה היא לא, הם לא עשו את זה בגלל זה, הם עשו את זה כאשר ציווה. עיקר שמחתם הייתה רק לעשות כאשר ציווה שהם כן עשו. על כל פנים, מי שיעמיק עמוק בקטע ובמשמעויות הסוציולוגיות שלו, יכול להבין איזה פער היה בין התפיסה הזאת, לדוגמה, לבין התפיסה הרצליאנית. בסדר? יש המייסים דרייפוס, יש המייסים זה, צריך מדינה. מי שלא הכיר את העומק, את ההסתכלות המיוחדת על הלאומיות הישראלית, אז ברצה מדינה ככל העמים. הרי המשפט הזה ככל העמים בית ישראל גם הוא כתוב ביחזקאל. כמובן שאלה שצידדו אמרו, מה אכפת לי המניעים? קודם כל אנחנו רוצים שתקום באמת המסגרת הזאת, אחר כך אנחנו נקדש אותה. בסדר, אז אנחנו עכשיו לא נכנסים לחילוקים בגישות האלה, מדבר על עצם העיקרון, איך ראו את הפנימיות של עם ישראל, ואיך אלה שלא הכירו את הפנימיות של עם ישראל דיברו רק על הלבושים החיצוניים. בעניין מצווה ראשונה שנצטוו בני ישראל, שלהיה בידה מצווה ארון ועריה, ונתן להם מצוות פסח, כמו שאמר רש"י, משחו, דרשו חזל, משחו איתכם עבודה זרה, וקחו צון של מצווה. ואיתה, מן דקפית באחרה, כל מי שקפות, כל מי שקפוי, כל מי שיש לו אילוצים של כוחות אחרים, אינו יכול לקבל עול מלכות שמיים כראוי. כמו שכתוב בזוהר הקדוש בהר בפסוק, אשר נאכל במצרים חינם בלי מצוות. עם כל זה, איתה במשנה, המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות בדרך ארץ. אז הוא אומר, הרי לכאורה יש סתירה. אם אתה אומר שמי שאפשר לקבל עול תורה, רק מישהו בן חורין, שהוא לא כפות במקום אחר, ומאידך אתה אומר שכל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות, משמע שיש עליו קודם עול מלכות. אם יש עליו קודם עול מלכות, איך הוא יכול לקבל עול תורה? הרי ברגע זה אמרת, זה אי אפשר. אם כן מוכרחים לקבל עול תורה ומצוות, אפילו בשעדיים כפופים תחת עול מלכות בדרך ארץ, אף על פי שאין הקבלה בשלמות. אז הוא ניתן לתרץ כך את הסתירה. מה שכתוב שאין אדם יכול לקבל עליו עול כשיש לו איזושהי עבוד קודם, זה באופן טוטלי, זה באופן מלא. ומה שכתוב שכל המקבל עליו עול תורה מעביר ממנו עול דרך ארץ ועול מלכות, הפשט הוא יש לו עול מלכות. ואם הוא רק מגלה נכונות לקבל, הנכונות הזאת עצמה מסייעת לו להשתחרר מן העול הזה. וזה היה כוח המצווה הראשונה, משחו ידיכם בעל כורחכם. אתם הרי באמת נתונים תחת העול המצרי. אז איך אתם יכולים משחו ידיכם? אלא כאן תעשה את הצעד הראשון. וזהו השבח הגדול שמזכירים תמיד, כמו שנאמר, זכרתי לך לכתך אחריי. פירוש, אף על פי שלא היו עדיין בדעת השלימות, כמו שנאמר, כבהמה נמשכנו אחריך. זכרתי לך חסד נעורייך, זה לא כשהם הגיעו כבר לכלל עצמאות. נו, מה החידוש? בוודאי. מי שהגיע לכלל עצמאות, הוא קם והולך מברצונו העצמאי. המעלה הגדולה של עם ישראל היה שעדיין עוד לא הצליחו להשתחרר לגמרי. עוד היו להם דברים מעכבים. ואף על פי כן, בגלל הגרעין הפנימי שלהם, שהוא כן היה שלם, בגלל זה הם נמשכו אחריו. ולכן לדורות זכרתי לחסד נעורי. הוא מסתובב מסביב לנקודה שהמצוות הם למעשה כלי הביטוי שבעזרתו פוטנציאל לאומי יצא לפועל. כמו שיש מלבושים להגן, ויש מלבושי כבוד ותפארת. אז קודם כל, בעצם ההשוואה הזאת, הוא בוודאי רומז, איפה כתוב שהיו מלבושי מגן? במקום שבפעם הראשונה נזכרים מלבושים בתנך. ויעש השם אלוקים לאדם וחווה כותנות אור וילבישם. בצורה מאוד מעניינת, נדמה לי שהביטוי מלבושי מגן מופיע גם בפירושו של הרב הירש. אלא הוא כמובן לא יגר אותה, לא, אני חושב שלא קרא גרמנית. הבן שלו, הבעל אמרי אמת, אחרי שהוא הכיר, הוא היה גם בברלין, הכיר את יהודי אשכנז, אז הוא דיבר בשבח גדול על מה שהכיוון הירשיאני עשה וכו' וכו'. אבל שם בפירוש התורה, מה זה מלבושי מגן? למה האדם הראשון נברא בלי מלבושים? כי הוא היה הרמוני עם העולם. ברגע שבא החטא, ברגע שההרמוניה הזאת הופרה, היה צריך איזה מלבושי מגן. יוצא לנו מזה, זה דבר מעניין מאוד. בראשית התולדה האנושית, המומנט של המלבושים תפס מקום, ובראשית ההיסטוריה הלאומית, המלבושים תפסו מקום. יותר מזה, מעצם המשל של יחזקאל, על מה אומר יחזקאל? יחזקאל גם הוא, כשהוא אומר את המשל, הוא מדבר על ראשית ההוויה האנושית של הילדה, הזעתותה הזאת. מה שעבר על האנושות כולה עובר עכשיו על הילדה הזאת. האנושות נולדה והיא הגיעה לכלל פיתוח. הילדה הזאת שבנמשל זה עם ישראל, גרעין הלידה מעצם הגדרתו הוא נטו, נולד אדם, נולד עם. מה שקורה אחרי זה, צריכים את הלידה הזאת לשפץ, צריכים את הלידה הזאת לאתר, צריכים את הלידה הזאת להלביש. אז נולד ילד, מלבישים אותו. נולד עם, מלבישים אותו. נולדה ילדה, מלבישים אותה בגדי רקמה, ויש שם תיאור מאוד ציורי של יחזקאל. נולד עם? ועצם הלידה זה דבר למעלה מן היסוד הסוציולוגי. זה הרי הוורט הגדול. וכאן נקודת פגישה מעניינת בין השפת אמת לרב קוק. איך לפרש את הלאומיות של עם ישראל? לא במובן של חברת ביטוח. כללי הסוציולוגיה הרגילים, כיצד מתהווה עם, יש בזה מדע שלם, לא תוסעים בעם ישראל. כשהרב קוק היה עוד רב בבויסק, בתור רב רך בין שנות ה-20 שלו, אז הוא נפגש עם רמות חי על ישברת. זה היה יהודי מיוחד במינו, גם מקובל גדול. והיה מראשוני המבשרים של הציונות הדתית עוד לפני הרצל. אז הם התפלפלו ביניהם, ורב מרדכי אלישברג אמר, כפי שהיה מקובל אז, אני מתאר לי כך, בעולם בכלל, שכל עם ועם, מי שמכיר מה שהייתה באירופה של תקופת הלאומיות, מולדת וכו', אמר, גם עם ישראל צריך מולדת בצורה המקובלת הרגילה. הרב קוק העמיד והסביר לו שבעם ישראל הלאומיות, נסתום את הוורט הזה, בלאומיות לא מתחילה מן הצד הטכני החיצוני, אלא מצד הפנימיות שבדבר הזה, ולכן אם מדברים על לאומיות יהודית, יש רק שיתוף השם עם לאומיות כללית, אבל בעיקרון היא שונה לגמרי. הרב אלישברג היה יהודי בן 80, וזה כאן היה אברך צעיר, אז הוא אמר לו, בויסק רוב, רבה של בויסק, עוד יהיו איתך דברים גדולים בארץ ישראל. נזרקה נבואה מפיו, מי חשב על ארץ ישראל עוד לפני שבכלל דיברו. הוא ראה שהאברך הזה חותך באיזה כיוון מיוחד במינו בהבנת הדברים האלה של, של ה... אני חושב שזה היה עוד לפני שהשפת אמת בכלל נתפס. בוודאי, כן, זה היה בזמן שהשפת אמת ישב בגור ונהג עדה. כמו שיש מלבושים להגן ויש מלבושי כבוד ותפארת, כמו כן הרמז במצוות לא תעשה לסייע לאדם להתרחק מסתרה אחה, ומלבוש המצוות תעשה להידבק באור תורה. ובית אלו נרמזים במה ידכתיב ויעש השם אלוקים לאדם כותנות אור. אנחנו הרי יודעים שבתורה שלפנינו כתוב אור בעין, ובתורתו של רב מאיר כתוב אור באלף, ולא חשוב עכשיו איך נפרש את דברי חז"ל. מה הפשט במשחק הזה כביכול? יש אור פנימי. למה אתה לא רואה אותו? כי אור בעין מכסה אותו. הילדה המונחת כאן לפנינו היא בעלת פוטנציאל גדול. זה אור. ואתה לא רואה אותו כי הוא עטוף באור. אז הוא עטוף באור של הגוף, ואחר כך אתה בא ואת האור של הגוף גם אתה עוטף אותו במלבושים. ואם אתה יודע לחדור עמוק, אז אתה רואה מבעד למלבושים ומבעד לאור, אתה רואה את האור באלף. הבחינה של האור בעין היא באה להגן. והבחינה של אור באלף, זה כבוד ותפארת, זה בא להאיר. זאת אומרת, רב מאיר שיחק פה רק במשחק מילים, אבל תחת המשחק המילים הזה מונח דברים עמוקים מאוד. שיש אור פנימי, והאור המסגרתי, הלאומי, המדיני, החברתי, הוא רק כלים חיצוניים להגן או לשמר או לנווט או להפעיל, אבל זה לא הדבר הפנימי שבדבר הזה. הדבר הפנימי הוא האור באלף בדברים האלה. זה הפרי הקודם לעליו. ישראל אמרו נעשה ונשמע. אמרו מלאכי עשרת מגלה רז זה. מהו הרז? הרז הוא שהלאומיות של עם ישראל זה פרי? שאחר כך, ואיך התוספות בשבת מתארים, שכל העצים קודם עלים ואחר כך פרי, וכאן העץ הזה קודם פרי ואחר כך עלים. יריו קודם לעליו. אז נעזוב עכשיו את הצד הבוטני, מה בדיוק העץ הזה. אבל העיקרון הוא שיש פה איזה תוכן פנימי שמסגרות חיצוניות רק אחר כך באות על גביו. העמקה של דברי השפת אמת, בדברי רש"י, כשרשי הרגיש, למה רשי, בלשון הרם, אמר פה תם המצווה? רש"י הרגיש שהוא עומד על, הוא בחדר הלידה של כלל ישראל. משכו וקחו לכם. גוי מקרב גוי. וחז"ל גם הביאו שם דוגמה של לידה כמי שמוציא את העובר. עם ישראל נולד. הלידה הזאת, וזה היסוד של יחזקאל, הוא מעמיד אותנו על הסוד של הגרעין הנתון, ועל מה שאתה צריך אחרי נתון כזה לבנות מסביב. וזה המצוות. וזה מה שמשכו, קחו לכם, דהיינו, עשו אתם אחרי שיש נתון את הדבר הזה. אבל רש"י, כפי שהשפת אמת הבין בדבריו, או כפי שהוא המשיך את הכיוון, אמר, אין פה רק פירוש של עובדות, יש פה גם תיאור של יסוד רעיוני, מה משמעו של עם נולד. מה משמעו של עם ישראל. ואם נעמיק בדברים האלה, כאן יש תשובה, בין אם ננסח את זה, בין אם לא, מתנהלת מלחמת תרבות. כשכל אלה החיצוניים מדברים על עם פלסטיני, מדברים על עם ישראל ועם פלסטיני, נעזוב עכשיו את העובדות ההיסטוריות, אבל עצם העובדה שמכניסים אותנו בחד המחתה, עצם העובדה, מה שנעשה במוצאי שבת שעבר, המייסם את הסילבסטר, פשוט, בוודאי, מי שאין לו ראש ישונה, מי שלא אומר תיקו בחודש שופר, אז הוא צריך משהו אחר. ועומק הדברים, שהמלחמה היא לא בין שני לאומים. נו, אם זה היה עוד, אז היה הרבה. כאן זה מלחמה בצורה הכותבית ביותר. כפי שאנחנו מסבירים, גם אם הצד השני לא יודע שעל זה המלחמה, גם אם הוא לא מצליח לנסח שזה היסוד, אנחנו מרגישים שהתהום הפעורה היא זאת שגם אלה שהם בצד השני, מבחינת מתבוססת בדמייך, מבחינת ארום ועריה, הם באמת גם בצד שלנו. הם בשורש נשמתם, הם חלק מכלל ישראל שההגדרה שלו שונה אחרת מהלאום האחר. ולכן כל מיני דיונים וכל מיני השוואות לא תופסים כאן. והעיקרון הזה מונחה מרגע הלידה במצרים ועד סוף כל הדורות כולם. כל הבעיות, כל ההבנות בהלבשת המצוות, באיתור של בגדים לילוד הזה, זה בדיוק השאלה, איך אתה עושה ממדינה שנולדה, איך אתה עושה מלאומיות שהתחדשה, אתה עושה אותה מתאימה בהתאם לנתונים הפנימיים שלה. הנקודה שאנחנו עומדים עליה, המסקנות המתבקשות לגבי דידינו, שכל מה שאנחנו עושים בתפילה, בתורה, בהשקפת עולם, באורח חיים, בשמירה, בדקדוק, במצוות, כל אלה הם פרטים בעיצוב הדמות המיוחדת הלאומית של כלל ישראל. מאז ליל תתוו בניסן בפעם הראשונה, כשילדה נולדה, כשנולד העם, אנחנו עסוקים בדבר אחד. את הילד הנולד הזה להלביש בגדי כבוד ותפארת.